טוב, לפני שנפתח משפט פתיחה אחד, הוא קשור למה שאנחנו רוצים לעסוק בו היום. אנחנו הבנו שבימי ראשון אנחנו עוסקים במועדים שלפנינו, ואכילנו בשבוע שעבר בענייני ספירת העומר והנחת העומר ורצו ושוב. עיקר עיוננו היה מתוך מאמריו של האדמו"ר הזקן בעל התניא. אני מבקש להמשיך לעסוק על פי בעיקר מאמרי אדמו"ר הזקן בעל התניא, גם בהמשך הדברים במועדים לקראת שבועות, בעומר, בין המצרים והחגים. היום אני מבקש להיכנס כמובן ליום העצמאות הקרב ובא. זה שמע משונה קצת, אבל יום העצמאות בתניא. יש יום העצמאות בתניא. לא רק בשורה אחת, אלא בעולמות שלמים, ניכנס לזה לאט לאט. אני אומר למי ששאלו מקודם, בעזרת השם, שאלו כאן על תפילת יום העצמאות ועל, לא שיעור, אבל המשך סעודה ביום העצמאות. אז הבנתי שמתי התפילת ערבית, שי? ב? 7:45 כאן, ועונג יום טוב, לימוד ודיבור, מתי ברבע? 10:30, 10:30, 10:45 למטה, במגרש לידינו. אז מסתום אלה כמה דברים שלא נוכל להיכנס עכשיו, אולי ככה נשתדל להיכנס בהמשך. טוב, למה אמרתי יום העצמאות בתניא? אז אני אתחיל באמת בהלכה כללית, ובאמת לימודנו בתקופה הקרובה הוא בעיקרו הכנה לחג השבועות, כפי שהתחלנו בפסח. ולעניות דעתי באמת, בפן שאליו אני מבקש להיכנס עכשיו, אנא, אם אפשר לוודא רגע טלפונים ומכשירים ושאר מיני מראים בישים ורעים. ממש, ממש, את כל הנזקים. כן, באמת, ההכנות לקראת חג השבועות, שהם כל עניינה של ספירת העומר, אני באמת חושב שעוברים פן שאולי אנחנו פחות מדי עסוקים בו, ולכן אני רוצה להקדיש בעיקר בפן הזה היום, בחג העצמאות הקרב ובא עלינו בעזרת השם ועל כל ישראל לטובה. בסימן תף כף תת בשולחן ערוך, הוא הסימן הראשון של הלכות פסח, ישנו סימן שכתוב בו כך: שם הסימן אגב הוא שאין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן. לכן היום במנחה היה אפשר להתחיל. כן. שאין נופלים על פניהם בכל, אני אמרתי בכוונה, אני חושב שזה היה מתואם. שאין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן, מה שהסתיים היום. וההלכה הראשונה עוד לא עוסקת בזה, אלא עוסקת בקצת לפני חודש ניסן בהקשר לפסח, וכתוב בכך, לשון חז"ל בגמרא במסכת פסחים, מצוטטת על ידי השולחן ערוך: שואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. זאת הלכה שקשורה לפסח. שואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. המקור להלכה הזאת בחז"ל הוא פרשה שהזכרנו אותה אגב בפסח. אנחנו יודעים ש 30 יום לאחר פסח חל פסח שני. דיני פסח שני נאמרים לבני ישראל כאשר משה רבינו מדבר איתם 30 יום לפני כן, בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים. ומכאן למדו ש-30 יום קודם החג, או קודם הפסח, שואלים בהלכות הפסח. זה אגב שונה מההלכה השנייה, שלשונה בחז"ל הוא אחר, משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים בהלכות הפסח בפסח, בהלכות עצרת בעצרת, בהלכות חג בחג. זו הלכה אחרת. במילה אחת נסביר, ההלכה השנייה היא מה עושים בימי החג. מה עושים בימי החג? בעיקר מתכנסים, לומדים תורה, מבינים את עניינו של החג. ההלכה הראשונה לעומת זאת, העניין הזה של 30 יום קודם החג, העניין של 30 יום קודם החג, זאת הלכה שקשורה לא לענייני החג עצמו, או לאופיו של החג, לצביונו של החג, אלא להתכוננות לחג. על ההלכה הזאת של 30 יום קודם הפסח, שואלים בהלכות הפסח, נשאלת שאלה מעניינת מאוד בפוסקים הראשונים והאחרונים. הדין, כפי שאמרתי בגמרא, עוסק בפסח. והשאלה אם זה דין דווקא לגבי פסח, או שזה דין לגבי כל הרגלים. כנראה שמקור השאלה הוא מהי הסיבה. אם הסיבה היא העיסוק בהלכות וההלכות מרובות, אז הדבר נכון לפסח, הוא אולי נכון לסוכות, ארבעה מינים, סוכה, הוא ודאי לא נכון לחג השבועות. כי חג השבועות הוא יום טוב, כמו כל דין יום טוב. כלומר, מי שכבר למד הלכות שביעי של פסח, או הלכות, כל הלכות יום טוב, כבר מוכן להלכות עצרת. אין דינים מיוחדים בשבועות. אין לו אפיון מיוחד, דיברנו כבר על חג השבועות ועוד ניכנס אליו. אז אין לו הלכות מיוחדות. אם אין לו הלכות מיוחדות, ממילא אולי זה לא קשור בכלל. במיוחד לפי המקור. כי הרי איפה ראו ללמוד את עניין 30 יום קודם הפסח? ממשה רבינו לגבי פסח. אז מה זה קשור בכלל לענייני חג השבועות? פסח הלכותיו מרובות. הדעה השנייה סבורה אחרת. הדעה השנייה אומרת שהדין של 30 יום קודם לחג שעוסקים בענייני החג לא קשור בכלל להלכות הכלליות של החג, אלא קשור לדין אחר לגמרי ששייך היה בזמן שבית המקדש היה קיים, ובעזרת השם ייבנה במהרה ויהיה שייך, ולכן עוסקים בזה, וזה להתכונן לענייני הקורבנות המיוחדים של החג. ולהתכונן זה לא רק בלימוד ההלכות, אלא בלדאוג שלא יהיו מומים בקורבן, ולדאוג לכל הדינים הספציפיים של הקורבן. אם זאת הסיבה, כי אז זה בכלל לא משנה. אין הבדל בין פסח וסוכות לחג השבועות, כי יש שם קורבן חגיגה, שתי הלחם, דינים מיוחדים של הקורבנות, ודיני הקורבנות כנראה צריכים להילמד בעניין הקורבנות. השולחן ערוך סתם ולא פירש. הוא קבע שואלים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. כך פסק מרן רבי יוסף קארו. גם הרמ"א, רבי משה איסרליש, שמאיר את הערותיו על השולחן ערוך, לא עזר לנו במקרה הזה. הוא מיד עבר לעניין קניית חיטים וקמחא דפסחא וענייני פסח. זאת אומרת, הוא לא עזר לנו בשאלה איך הוא הבין את העניין, האם צריך את אותו דבר לעשות גם לקראת סוכות וגם לקראת שבועות. המאוחרים לשולחן ערוך דנים בזה לכאן ולכאן על פי העיקרון שאמרתי עכשיו. מי שאומר את הדבר הברור ביותר לכיוון השני הוא התניא. לתניא, כידוע, יש בראש ובראשונה ספר הלכה גדול מאוד, יסודי מאוד. התניא היה מהחבורה המצומצמת ומגדולי גדולי גדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ', שקיבל מהבעל שם טוב, וזאת הייתה חבורת התלמידים הראשונה שממנה כל החסידות, ומהתניא בעצם תורת החסידות הכתובה הגדולה. והתניא התבקש על ידי רבו המגיד ממזריץ', בראש ובראשונה, לכתוב שולחן ערוך. על פי השולחן ערוך של רבי יוסף קארו והרימה, ובהתאם לכל מה שצריך לברר. והוא כותב שולחן ערוך, שמי שלא מכיר הוא נכס צון ברזל בעולמה של ההלכה, לכל מי שרק רוצה להתקרב לעולם ההלכה. מגיעים לקרוא לו שולחן ערוך הרב. שכמעט ואין שני פוסקים שמוזכרים במשנה ברורה יותר מהגרא והגרז. הגרא הוא הגרא, הגאון מבילנה, והגרז הוא רבי שניאור זלמן. מרבי, הגרז בשולחן ערוך שלו. וכך, אם נוהגים לקרוא לתניא השולחן ערוך של החסידות, אז השולחן ערוך הוא היסודות ההלכתיים שקובע התניא. ואת סימן תף כפתה פותח השולחן ערוך הרב במילים הבאות. חכמים הראשונים תקנו בזמן שבית המקדש היה קיים. אתם כבר מתחילים לראות לאן הוא נוטה. הוא כנראה מקשר את זה למה? לקורבנות. כי אם זה עוסק בעצם ההלכות, מה זה משנה עכשיו? חכמים הראשונים תקנו בזמן שבית המקדש היה קיים, שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים הלכות הרגל 30 יום לפני הרגל. אני מדלג שתי שורות שאחזור אליהם מיד. למה? לפי שכל אחד ואחד הדר בארץ ישראל חייב להביא ברגל 3 קורבנות. כל אדם בארץ ישראל, בזמן שבית המקדש קיים, חייב להביא 3 קורבנות. 3 קורבנות, סליחה. עולת ראייה, זאת העולה שצריך להביא על מצוות יראה כל זכורך, יראה כל זכורך, ושלמי חגיגה, ושלמי שמחה. וכל קורבן צריך להיות נקי מכל מום ומשאר דברים הפוסלים את הקורבן. ובזה אין הבדל בין פסח לשבועות לסוכות. לפיכך, תקנו חכמים לדרוש הלכות הרגל 30 יום לפניו, כדי להזכיר העם את הרגל, שלא ישכחו להכין בהימות הקשירים לקורבן, ויהיה להם שהות כל 30 יום. אז התניא, כדרכו בשולחן ערוך הרב, לא מביא פה בכלל את שתי הדעות, חתך, ברור. דעתו ברורה לחלוטין, היא מוזכרת כמובן בדברי המשנה הברורה ובדברי הפוסקים המאוחרים יותר כדעת הגרז. טוב, אבל השאלה היא אחת, מה אתה עוסק עכשיו בזמן שבית המקדש קיים? השולחן ערוך הרב, בשונה מהרמב״ם, אינו פוסק הלכות לזמן שבית המקדש קיים, אלא הלכות רק לזמנו. בעזרת השם בית המקדש יהיה קיים, אז נראה את ההלכה. אבל הוא ממשיך, ותקנה זו שתוקנה מתי? בזמן שבית המקדש קיים, ואין לה שום קשר לכמות ההלכות של החג, כי כל עניינה זה איך מכינים כל אדם פרטי לנושא שלושת הקורבנות. בתקנה זו לא נתבטלה מישראל אף לאחר שחרב בית המקדש. שכל חכם היה שונה לתלמידיו הלכות הרגל 30 יום לפניו, כדי שיהיו בקיאים בהלכותיו וידעו המעשה אשר יעשון. ולהמון עם היו דורשים הלכות הרגל בשבת שלפניו. כלומר, לאלה שבאים ללמוד קצת יותר, היו עוסקים 30 יום. כל מי שפוגשים אותו בבית המדרש, שעוסקים איתו בבית הכנסת בלימוד, היו 30 יום. מי שלא פוגשים בכלל, אז בשבת שלפני החג, היה המון העם מתקבץ, ואנחנו מכירים זכר לזה. שבת הגדול, וגם שבת שובה, שהיא השבת לפני סוכות, לפני יום הכיפורים, אבל היא השבת שתמיד חלה לפני סוכות לפחות, לפעמים יש עוד אחת, אבל בדרך כלל היא השבת. ואז המון העם שלא הספיקו לשמוע את הכל משך 30 יום, להם מדברים בהלכות הרגל בשבת שלפניו. לפיכך נהגו בדורות האחרונים שהחכם דורש הלכות פסח בשבת שלפניו אם אינו ערב פסח, והלכות החג דורש בשבת שובה. ובדורות הללו שאין החכם שונה לתלמידיו הלכות, בדורות הללו שהכל מופיע בספרים כבר, לפי שהכל כתוב בספר, מצווה על כל אחד ואחד שילמוד הלכות הרגל קודם הרגל, עד שיהיה בקי בהם וידע מעשה אשר יעשה. אז קודם כל, על פי ההלכה הזאת, מצווה עלינו להסתכל 30 יום לפני כל חג ולהתחיל לעסוק בענייני הרגל. אבל זה מעניין, הרי גם בזמן שבית המקדש היה קיים, אז כמה הלכות יש לרבי שלושת הקורבנות? 30 יום. ברור שהעיסוק 30 יום בענייני הקורבנות של החג הוא כניסה לחג. הוא התרגלות, הוא התכוננות, בעיקר לקדושת החג. למה החג אמור לתת בי, למה אני אמור להתכונן אליו, איך מתכוננים לעלייה לרגל. זה לא פרט טכני, עולים לירושלים ומביאים את הקורבן. אבל דילגתי על שתי שורות שם. התניא פתאום עוצר ואומר כך, דהיין, שמפורים ואילך, מה זה יוצא? 30 יום קודם, פסח, ידרשו הלכות פסח. תניא אמר, אולי אין לכם לוח שנה או משהו, אני יודע מה, אני אעזור לכם. ומחמישה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת. יום העצמאות בתניא. ומחמישה באייר ואילך ידרשו הלכות עצרת. עכשיו הוא המשיך הרי בהלכה ב' וג' שגם עכשיו יעסקו בהלכות הרגל. כולם עוסקים בזה שבשלושים הימים הללו יש כבר השפעה שמתחילה להילמד, להתברר לקראת החג. לא צריך להסביר לנו איך פורים מתחיל בעצם את פסח. הנס של פורים והנס של פסח והיין והיין וההתכוננות. ודאי לא צריך להסביר לנו איך ימי אלול, שבועיים לפני תשרי, הם הכנה לתשרי ולסוכות. אבל איך מתכוננים לחג השבועות? והתניא קבע תאריך, כאילו לא שמח עלינו, ואמר היי אייר, זה דבר פילי. כשאמר היי אייר הוא גם קבע את מה שכולנו יודעים, שלעולם החודש יהיה חסר, ואנחנו נגיע לבב בסיוון, ומהי אייר ועד וב בסיוון, יהיו לנו 30 יום. ולעניות דעתי, אין לי ספק שגם בזמן שבית המקדש היה קיים, באמת עיקר העיסוק בהבנת הקורבנות, בלימוד הקורבנות, זה הבנת החג. ולעניות דעתי באמת ובתמים, הבנת עצרת מקבלת, זה ישמע משונה קצת, אולי משמעות שהיא חיכתה לשנות 2000. עד שהיא יכולה להתחיל להיות מובנת בהי באייר של הדור שלנו. אני רוצה ללמוד את הי באייר, אני רוצה ללמוד את יום העצמאות, אבל אני רוצה ללמוד את הי באייר מתוך הבנת חג השבועות. יש לי חלום שלא נדבר עליו עכשיו, אבל לומר עליו מילה אחת. אמרתי יותר מפעם שאחד הניסים הגדולים, אולי המופלאים, המדהימים של ליל הסדר, של פסח, הוא שהתורה קבעה ב-3,400 שנה, כך זה ממשיך לילה, לילה, שנה, שנה, שהמקום הנכון לחגוג את יום העצמאות של עם ישראל, את היציאה ממצרים, את החירות, הוא בבית. עם סבא וסבתא שמספרים ביציאת מצרים. אני מוכן להגיד את כפירתי בכל רם. אני חושב שההלכה של ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר היא זו שהמשיכה לקיים לנו את פסח 3,500 שנה. אילו בליל הסדר היינו יוצאים לכיכרות עם פטישים וספרי, לא היה נשאר אפילו זכר במוזיאון. הסתבר שהדרך לציין את גאולתו של עם היא לשבת בגרעין של אבא ואמא וסבא וסבתא ולקבל את האחריות האישית לאומית על העם הזה כולו, על ההיסטוריה הזאת. אני חושב שליל הסדר הוא שליל הסדר הוא תופעה מופלאה ש באמת אם יש יום שהיה נותן יותר מכל דבר אחר לכל אחד מאיתנו, ודאי בדור הזה, הוא לשבת מסביב לשולחן בבית ולשמוע את סיפור יציאת מצרים של הדור הזה. אני חושב שרק עיוור סבור שמה שקרה בדור הזה יורד אפילו במילימטר ממה שקרה ביציאת מצרים. נדמה לי שרק עיוור מוחלט לא תופס את הנס וההצלה והגאולה והממוות לחיים והתחלת הדיגולה וכל מה שקשור לזה באופנים הכי פשוטים, הכי ברורים. הייתי היום, ובזה אני מסיים את זה ועובר לחג השבועות, כי מה שאני הייתי מציע שיעשו שם בליל הסדר הזה של יום העצמאות הוא אגדה, אגדה ממש, אגדה. אגדה מה קרה פה לפני 60 שנה ומה קרה לפני 70 שנה. כמה עוד דורות יוכלו לספר את זה? אגדה מופלאה. ממש מקודם נראה לי, כתוב פה, ספר שלא, הוא לא ממקורותינו ממש. ממנו הבנתי שזה נמצא בפח בתל אביב. והוא מתוק מאוד מאוד. אולי יש אותו למישהו בבית. ספרי ילדים של לוין קיפניס, מועדי ישראל, חגים לילדים. ופה מתואר מה הולך להיות ביום העצמאות. וכך כתוב פה על יום העצמאות. ביום העצמאות יהיה זה יום כזה וכולי וכולי, ואז מסופר כך. 15 עמוד א', בכל בית ובית תיקרא המגילה. היא מגילת העצמאות לישראל. סדר של חג יערך בכל בית בישראל בשיר והלל על שולחן מלא מטעמים וינות. ובמקום המרור תבוא החלמית אשר בה קלקלו את נפשם בני ירושלים כל ימי המצור. והילדותיות הזאת, אם הייתה לנו קצת, אני חושב שהיינו במקום אחר. וכשישאלו ועכשיו מה אומרים לחכם ולרשע ולתם ולשאינו יודע לשאול, הייתי מציע להתחיל לעסוק בהמון דברים. כמו בהגדה של פסח. חלק אחד עוסק במה קרה. עבדים היינו ויוציאנו. די לספר על יום אחד ויחידי. די לספר על שעה. האמת שמספיק לספר על דקה אחת אם יש כוח בכלל. במקום אחד, במחנות ההשמדה ב-1942. ביום אחד נהרגו בשנה הארורה הזאת בטרבלינקה ובבלז'ץ ובאושוויץ ובמיידנק, ביום אחד יותר יהודים ממה שנהרגו כאן במאה השנים האחרונות בכל המלחמות. ולמחרת היה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לא בטוח שזה לא אחריות שלנו שקצת שוכחים את זה, אם אנחנו לא עושים שולחן עם חלמית זכר למצור. וחלק אחד של ההגדה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח יעסוק בעבדים היינו הפיזי ובויוציאנו. אגב, סוגריים של שתי שניות רק, ומי שישאל אותי את השאלה המקובלת, אבל הגאולה עוד לא שלמה, שלא יכעס. מי שאומר הלל רק שהגאולה שלמה, חייב להמתין למשיח. איך הוא אומר הלל בפסח? הגאולה שלמה? איך הוא אומר הלל בחנוכה? על מה? על הסיום עם הורדוס? ועל רומי? אבל יהיה חלק שני לסדר, כמו בליל הסדר, כמו בהגדה של פסח. חבל אגב שבטיפת ענווה אנחנו לא עושים את זה, כי לימדו אותנו תמיד שבביזנס בודקים ביזנס שהצליח. מה לעשות, אבל הפרסום ברדיו עובד. 3,400 שנה זה עובד. זה משתדרג משנה לשנה. זה עובד לא רע. למרות שלא כל מעבירי הסדר עברו קורס מתודולוגי מדהים. לא כל אבא שמספר הוא אגיפטולוג מומחה. ברוך השם. ולמרות שזה היה בכל תנאי המגרש שהיו אי פעם, זה היה בכל הגלויות ובכל המרתפים ובכל הרגעים הטובים ובכל הרגעים הקשים. וזה רק ממשיך. ולסדר הזה הייתי עושה חצי שני. וכמו בליל הסדר, הוא היה הופך להיות העיקר. ההתחלה הייתה עבדים היינו ויוציאנו. והחצי השני היה צריך להיות מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו. החצי השני אמור לעסוק במה קרה לנו רוחנית בגאולה הזאת. האם קרה משהו רוחני בגאולה הזאת? מי שלא מתרחש לילה כזה, וברור כזה לא מתרחש, אז כל אחד מתקצף בצורה שלו על מה אין ועל מה יש. תוצאות מזה לא יכולות לצאת. ואת הדרך ללמד מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו על יציאת מצרים, לימד אותנו בעל ההגדה בדרך שלו. גם בהגדת ה' באייר, הגדת בחלומי, גם בהגדה הזו שצריכה להתרחש כמה שיותר מהר, יש מתחילה עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. קודם כל מפני שכל מי שיודע טיפה להסתכל במציאות ורואה מה קרה לעולם הזה. איפה נמצא ריכוז התורה של העם הזה? איפה הייתה התורה לפני 60 ו-70 שנה, ואיפה היא עכשיו? אבל לא רק זה, הרבה הרבה יותר מזה. את מרכז העיון במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, הייתי מקדיש ללימוד הלכות עצרת. למה זה חג מתן תורה? את העיון הזה בחג מתן תורה אני שוב רוצה לעשות, בעיקר עם דברי האדמו"ר הזקן התניא. אולי השאלה המרכזית שקשורה לחג מתן תורה, שמבחינת כולנו הוא ודאי אירוע מיוחד במינו, קולות, לפידים, אירוע מכונן, היסטורי, היום הזה נהיית לעם, אבל השאלה היא בסיסית. מה? מה הרעש הגדול? מה קרה? מה התחדש בעצם בהר סיני? תגידו שיהודים התחילו ללמוד תורה? יהודים למדו תורה לפני זה. תגידו שיהודים התחילו לקיים מצוות? א', חז"ל לימדו שאבותינו קיימו את התורה. שנית, כל כך הרבה מצוות התקיימו עוד לפני מתן תורה. הרגע דיברנו על פסח. אז מה תגידו, עכשיו יש מצוות נוספות? התשובה הקלאסית לשאלה הזאת זה, עד הר סיני לא היינו מצווים, ובהר סיני הפכנו למצווים, וגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אוקיי. זהו. ומה עם המצוות שכן היינו מצווים לפניכם? האם במצוות שהצטווינו לפניכם לא קרה משהו מהותי ביום מעמד הר סיני? התשובה הזאת שאמרתי הרגע ענתה למצוות שקיימנו לפניכם לא כמצווים. אבל מהותית קרה משהו ליחסי האדם והקדוש ברוך הוא בעולם? קרה משהו בעולם המצוות, בעולם התורה, בעולם? ביציאת מצרים יצאנו ממצרים. ובמעמד הזה, במתן תורה. הרמב״ם אגב אומר, וצריך לדעת שהנושא שלנו הוא נושא הלכתי ברור, הרמב״ם קובע שיש עיקר גדול שצריך לדעת. אני קורא רמב״ם בפירוש המשנה. הרמב״ם מזכיר שאברהם אבינו כבר נימול ונצטווה למול את עצמו. אבל בשבת שעברה פגשנו פעם נוספת את המצווה לעשות ברית מילה. וביום השמיני ימול ושר עורלתו. מהו אם כן המקום המחייב ברית מילה? המצווה שניתנה לאברהם, או המצווה שחזרה וניתנה אחר כך במעמד הר סיני? קובע הרמב״ם, אני קורא את לשונו בפירוש המשנה. קובע הרמב״ם כך, משנה בסוף בפרק גיד הנשה במסכת חולין. שים ליבך על העיקר הגדול, שכל מה שאנו מרחיקים, מרחיקים הכוונה היא נמנעים מלעשות או עושים היום, אין אנו עושים אלא במצוות הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו עליו השלום. לא שהקדוש ברוך הוא אמר זה לנביאים שלפניו. כגון זה שאין אנו אוכלים עבר מן החי. הרי זה נצטבו כבר מי? בני נוח. אינו מפני שהקדוש ברוך הוא עשרו לנוח, אלא מפני שניתן למשה בסיני. כמו זה שאין אנו מלין, זה שאנו מלין, אין אנו מלין, ברית מילה, מפני שאברהם אבינו עליו השלום מל את עצמו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו. וכאן עומדת השאלה הבסיסית. זה עיקר גדול, אומר הרמב״ם. אז העיקר הגדול הזה הוא לא רק שלפני כן לא היינו מצווים, היינו מצווים. אז מה קרה בהר סיני? מה קרה, מה ההבדל המהותי בין אותה מצווה לפני הר סיני ולאחר הר סיני? ישנו מדרש, מדרש מעניין מאוד, שנאמר בו כך, שההבדל בין מה שקרה אחרי מעמד הר סיני לבין מה שקרה לפני מעמד הר סיני, הוא שקודם מעמד הר סיני היו המצוות נעשים כריחות, ולאחר מעמד הר סיני נעשו המצוות כשמן. מדרש מעניין מאוד שמובא על הפסוק בשיר השירים, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. ההבדל בין ריח לשמן מוסבר במדרש בשיר השירים במקום כמה קרה בעצם במעמד הר סיני. האדמו"ר הזקן מנתח את המשל הזה של ריח ושמן באופן עמוק מאוד. אבל צריך להקדים לו הקדמה קצת. גם לפני הר סיני ציווה הקדוש ברוך הוא את האבות במצוות, והאבות עבדו את הקדוש ברוך הוא. עבודתם של האבות את הקדוש ברוך הוא היא הבסיס של כל קיומנו. אנחנו לא פותחים את התפילה שלנו באלוקי משה ולא באלוקי אהרון, אלא באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אנחנו פותחים את התפילה שלנו במגן אברהם, לא במעמד הר סיני. ובכל זאת מה שעשו האבות נקרא ריח, ומה שקרה ממעמד הר סיני ואילך נקרא שמן. מה שקרה במעמד הר סיני מסביר בעל התניא בכמה מקומות, מתאפיין בעצם בשלושה דברים. האחד, מצד העליון כלשונו, והשניים האחרים מצד התחתון. מצד העליון כלשונו של התניא, הכוונה היא משתנה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. רמת הקשר עברה שינוי שלא היה קיים לפניכם. וממילא נשתנו הדברים מצד התחתון, כלומר מצד מה שקורה פה לאדם, כפי שבא הדבר לידי ביטוי במצוות ותורה. שבא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הוא אומר לו בעצם מה הולך להתחדש בעולם בעקבות מעמד הר סיני. במעמד הר סיני מתאר הפסוק את מה שקרה בתואר וירד השם על הר סיני. וירד השם על הר סיני. יש לחז"ל ביטוי שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים. על זה שואלים חז"ל, איך אתה אומר שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים? והרי כתוב, וירד השם על הר סיני. חז"ל אומרים, עד עשרה טפחים. חז"ל רצו להגיד שעם כל מה שנאמר עוד כמה שניות, תמיד צריך לזכור שאנחנו לא באים להבין את ההתממשות עד הסוף. תמיד אנחנו למטה מעשרה טפחים. תמיד אנחנו מדברים על משהו שהוא ברשות אחרת. אבל השאלה על ירידת השכינה שחז"ל ראו כהתהפכות היסטורית הייתה מהר סיני. שם וירד השם. הוא נגלה גם לאברהם. הוא נגלה ליצחק, הוא נגלה ליעקב. הוא נגלה למשה גם לפני מעמד הר סיני. בימים שבין פסח לשבועות אנחנו מתחילים לעסוק במסכת אבות. במסכת אבות מתחילה במשפט המפורסם, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. משה לא קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. ודאי שכן. אבל משה קיבל תורה מסיני. זה לא מסתדר עם המשך המשנה, כי בהמשך המשנה מדובר על הכתובות. סיני לכאורה זה מקום. משה קיבל תורה מסיני, זאת המהפכה שהתרחשה בעולם. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה שבה ירד הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו, לא רק כדי להוציא את העם הזה ממצרים, כפי שהיה במצרים בחיפזון לרגע אחד כאירוע, אלא כדי ליצור מציאות חדשה שבה הוא שורה כאן במציאות, בגופים, בעולם, במציאות ממש. לא שהמציאות הפכה להיות גבוהה יותר ממקודם, אלא שהחיבור עם שכינה הפך להיות מרגע זה ואילך ממשי. אין טעם לצאת ממצרים, כי הרי מצרים ממשיכה לרדוף אחרינו. אין טעם לצאת ממצרים רק כדי לצאת ממצרים. כשהיא רודפת אחרינו הבנו מיד בשביעי של פסח. בשביעי של פסח קלטנו, ועוד נחזור לשביעי של פסח היום, בשביעי של פסח כבר קלטנו שגם אם נדמה לנו שמצרים מת, מצרים חי. בשביעי של פסח קלטנו שהמאבק עם מצרים היה הרבה מעבר למאבק הטכני, ההיסטורי, הפיזי. הוא היה מאבק עם האם אפשר לדעת את השם בעולם הזה או לא. לא ידעתי את השם, זאת הייתה האמירה של פרעה. גם אם תשכנע אותי שיש בעולם הזה אלוה, גם אם תיתן לי נאומי פילוסופיה מדהימים, אומר פרעה למשה, ורק בשביל זה אני משאיר אותך פה. כי כדיקטטור עתיק שלפחות 80 שנה כבר הורג ילדים על האובניים ועל היאור, משה הוא בן 80. זה דווקא נחמד לי מאוד לעשות פה איזה דוקרה פילוסופי עם שני זקנים, ולראות את הרעיונות המשונים שלהם. הרעיונות הנוראיים האלה של אנשים חסרי יצירתיות, שבמקום לעבוד נרפים אתם נרפים, וממציאים כל מיני המצאות אופיום להמונים כאלה, נכה נסבכה להשם אלוקינו. משה רבינו מבין שעל זה הדיון. הוא מבין שהדיון הוא האם בעולם הזה אפשר לדעת את השם. כמו שהאדם יודע את חווה אשתו. האם בעולם הזה יכול העולם, סיני, המציאות, הגוף, הכל, להיות מחובר עם השם? אני רוצה להסביר את זה בצורה הפשוטה ביותר. לכאורה, כשאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים ומקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך, זה דבר שהוא בעיקרו כוונה. והנה ההלכה מוזרה. התכוונתי לצאת ידי עול מלכות שמיים ולומר ואהבת את השם אלוקיך, התכוונתי באמת ובתמים, כל ליבי מלא בזה, בכמיהה אדירה, אבל לא אמרתי את המילים בשפתיים. לא יצאתי ידי חובה. ועכשיו ההלכה הקשה. אמרתי את המילים בשפתיים, אבל לא התכוונתי. עכשיו תגידו, מה היה ההיגיון? עכשיו מה ההלכה? יצאתי ידי חובה. התכוונתי לשעבד את מוחי ואת ליבי באמת ובתמים אל הקדוש ברוך הוא, כמו כל הכוונות שמופיעים בענייני תפילין. אבל לא הנחתי את הקופסאות השחורות עם הרצועות. מה זה אומר שם? עזוב, מצוין, ידי חובה לא יצאת. הנחתי את הקופסאות השחורות. ומשום מה, שגרת היום, חולשה, לא התכוונתי. לא אידיאלי. יצאת ידי חובה. אומר האדמו"ר הזקן, זאת הנקודה הראשונה שהשתנתה ברמה הפרקטית בין לפני מעמד הר סיני לאחרי מעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני, התפקיד היה לגלות את השם בעולם. אבותינו, שנעשו להם כליותיהם למבועים של מים ולמדו תורה מתוך כליותיהם, הגיעו מתוך העומק הפנימי הזה למעשה. תבינו, מהבחינה הזאת הם גדולים ממני לאין ארוך. הם היסוד שלי. הם המרכבה לשכינה. אבל הם לא היו צריכים להוריד את זה לעולם המעשה. הם הורידו לעולם המעשה. אומר הרמב״ם, זה שאני מניח תפילין היום זה לא מפני שכך אמרו לי הנביאים לפני, אלא אך ורק מפני דבר אחד. כי היה רגע בהיסטוריה שבו משה קיבל תורה לא מהקדוש ברוך הוא, אלא מסיני. להתרגל לתפיסה הזאת, זה עולם ומלואו. אני רוצה להסביר את זה במצב נוסף. פעם לימד אברהם אבינו את התורה, את כל העולם כולו, והוא נטע אשל בבאר שבע וקרא בשם השם אל עולם. אבל אני מבטיח לכם, ואני מקווה שאף אחד לא יכעס עליי על תקן אפיקורס, שבתפילין של אברהם אבינו לא היו פרשות יציאת מצרים. כך נראה לי ידע אישי חינם. כי לא היה צריך את זה. אבל אם אני אשים תפילין ואין בהם את פרשות יציאת מצרים, ברכתי ברכה לבטלה, ועברתי על איסור חמור. אתם יודעים מה המשמעות הנוספת של זה? אני את דברי התורה שלי, שוודאי רחוקים שנות אור ממה שאברהם אבינו לימד. הוא הבסיס של הכל. אבל דברי התורה שלי כתובים כאן בספר תורה על קלף. הקלף הזה הוא אור של בהמה גסה. הוא הדבר הגס, הנמוך, השפל ביותר שיש בעולם. משנכתבו האותיות האלה לשם קדושת ספר תורה על הקלף שנמצא פה, לא האותיות קדושות. אור הבהמה גסה הוא קודש. אתם מבינים מה קרה במעמד הר סיני? משה קיבל תורה מסיני. מרגע זה, הקשר בינינו הוא לא ריחות. הוא שמן. הריח מהנה את הנשמה. השמן את הגוף. אבל עוד יותר. הריח חולף. השמן שאכלתי הופך להיות חלק ממני. הגוף מושפע. הקלף משתנה. החפצים מתרוממים. משה קיבל תורה מסיני. על המילה אנוכי, השם אלוקיך, שהפעם הכי מרגשת שקוראים אותה היא בבוקרו של חג השבועות. אנוכי השם אלוקיך. אומרים חז"ל על המילה אנוכי מדרש פלא, אבל אלה דברי חז"ל כבר בתלמוד. אנוכי, אומרת הגמרא במסכת שבת, נוטריקון. ראשי תיבות של ארבעה מילים. חז"ל. אנא, אני, נפשי, את עצמי, כתיבת יהבי. אנוכי אומר, את עצמי כתבתי ונתתי. בלשון רבותינו, אורייתא וקודש בריחו חד. זה לא היה לפני מעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם אבינו. הוא בא לבקר אותו כשהוא היה חולה. אתם רוצים להבין את המעלה של אברהם אבינו? כשהם מסיימים את הפגישה כתוב, קשה להגיד, וישוב השם למקומו, ואברהם הלך לדרכו. אמרו במזכירות שהפגישה הסתיימה. ריחות. הריח הוא הרבה יותר רוחני, הוא הרבה יותר נשמתי. הוא המרכבה שלי, הוא הבסיס, אין לי שום קיום בלעדיו. אתם רוצים להבין על מה מדובר באבותינו? כל הלכות שבת וכל המועדים ביחד אולי לא זכו למה שזכתה השיחה של אליעזר עבד אברהם עם הבאר. ריחות. מה קורה בעולם? מעשה אבות סימן לבנים. איך מעבירים את העולם מהתוהו ובוהו ומהמבול? איך מכשירים עולם לקראת? לקראת מה? לקראת אנוכי. לא אני. אתה יודע איך הוצאתי אותך מארץ מצרים, מבית עבדים? כי אני בך. אנוכי השם, זה אני כתוב פה. יש מיליוני דרגות להבנת התפילין שאתה מניח. אבל גם התפילין שאתה מניח במקום הכי 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 מצומצם שיש. מדליקים את האורות העליונים שיש בעולם. כי התורה הזאת היא אני. אז מה ההבדל בין אם אתה מחבק אותי עם לבוש אחד, או מחבק אותי עם מיליוני לבושים? אני לעולם לא אמר שאתה מחבק את הסוודר שלי. אתה מחבק אותי. כמה הבדלים יש בין רעיונות וכוונות ועוצמות והרגשות ותחושות של אמא במצב כזה או במצב אחר, של אישה ברגע כזה או אחר כשהיא מדליקה נר של שבת. איך אפשר להשוות שני נרות? אבל עכשיו כשאומרים איסרתן עירבתן הדליקו את הנר, אומרים בעולם הזה עם גפרור ופתילה. אתה מתחבר ממש.